רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. עושים רכב עם אסף בר שי.
שלום לכם. זאת לא טעות, הגעתם לפודקאסט חדש. ובכן, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים רכב. לי קוראים אסף בר שי ואני מאוד אוהב מכוניות וכל מיני דברים עם רעשים מגניבים שיש להם גלגלים, או מנוע, או גם וגם. גם יש לי ילדים חמודים ואולי בגלל זה אני גם ממש אוהב את כל מה שיכול להשאיר את כלי הרכב האלה לשעות הפנאי ולכבישי נהיגה, ולהפוך את המכוניות שלוקחות אותנו ממקום למקום להרבה יותר חכמות ושקטות. אני מרצה, עורך, כותב ובוחן כלי רכב פחות טובים ויותר טובים בכל מיני מקומות כבר כמעט 20 שנה. אני אעשה כל מה שאני יכול להביא לכם סיפורים מגניבים על מה שעולם הרכב היה, מה איתו היום ואיך יראו המכוניות של עוד 20 שנה. יהיו רעיונות, טיפים וכל מיני מדריכים, אבל הכי חשוב, ממש ממש אשמח שתיתנו לי פידבק מה לא אהבתם, מה כן אהבתם ועל מה תרצו לשמוע. שנתחיל? מאזינים יקרים, תצמדו רגע לקיר, קחו סרט מידה ותמדדו את הגובה שלכם. כמה יצא? אתם גבוהים או נמוכים? רגע, ואתם מרוצים מהתוצאה? טוב, ברור שאף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים להיות גבוהים או נמוכים, למרות שהאינטרנט מלא במדריכים איך בעיקר להיות יותר גבוה. אז אף אחד לא שואל אותנו, אבל ברור שיש יתרונות וחסרונות לכל צד. למה להיות נמוך? למשל, כי כמה מהאישים הכי גדולים בהיסטוריה היו נמוכים. בן גוריון, פיקאסו, מל ברוקס. בעצם, גם כמה מהאישים הכי גדולים היו גבוהים, ארנולד שוורצנגר. אבל להיות נמוך עוזר להיכנס לכל מושב, גם במחלקה הרביעית של טיסת לואו-קוסט. אין שום בעיה עם אף מיטה, ואתה או את בכלל לא מכירים את הקטע הזה של להיתקע עם הראש בדלת העליונה הפתוחה של הארון. ומה היתרונות בלהיות גבוהים? אף אחד לא מסתיר בקולנוע, אפשר להגיע למדפים יותר גבוהים בסופר, כדי להוריד דברים לאנשים נמוכים, ויש אחלה תירוץ לשבת מקדימה באוטו. טוב, אף אחד לא שואל אותנו, אבל לפעמים כן אפשר לבחור בין נמוך לגבוה. כשקונים אוטו חדש, למשל, שם אפשר לבדוק את היתרונות או החסרונות של כל צד, ולפי זה להחליט. מכונית נמוכה עם היציבות והנוחות והחיסכון בדלק, או המכונית הגבוהה שיותר קל להיכנס ולצאת מתוכה, שרואים בפקק מעל המכוניות האחרות, ושהיא גם יותר בולטת לעין. מה רובנו בוחר? עד עכשיו הלכנו על להיות נמוך בעיקר, אבל משנה לשנה אנחנו עוברים לג'יפים, קרוסאוברים, רכבי פנאי, איך שלא נקרא להם. בשנים האחרונות המחירות שלהם הולכות וגדלות בעולם וגם בישראל. למשל, פעם כמעט כל כלי הרכב שמיצובישי מכר בארץ היו רכבי כביש. היום כמעט כולם רכבי פנאי. גם קיה עבר למכור בעיקר רכבי פנאי וניסן, אפילו פז'ו, אפילו טויוטה מתחיל לעשות קולות שהוא עובר למכור בעיקר את הגבוהים האלה. מה זה אומר, כל המעבר הברור הזה לרכבי פנאי? שיש לנו יותר פנאי? נופ. זה כן אומר שבעולם הזה של האח הגדול, העולם הדיגיטלי, השוויוני, הקורקטי, אנחנו מחפשים להיות קצת יותר מיוחדים, רוצים לנהוג לאן שאנחנו רוצים, במשהו שיותר ייצג את מי שאנחנו, רוצים ליהנות מהחוויה הזאת, לשבת למעלה, בוחרים צבע וריפוד, רוצים שיחכה לנו בחנייה משהו גדול וגבוה, שהוא רק שלנו, עם עיצוב שכיף להסתכל עליו, שאנשים אחרים גם יסתכלו עליו. אבל לא אמרו שנפסיק לנהוג בעצמנו ושתפסיק להיות מכונית משלנו בחנייה? הרי מכוניות אוטונומיות, בכל מיני רמות, מופיעות אצל היצרנים הכי גדולים. ותשמעו מה הם אומרים על זה. אילון מסק מטסלה אמר כבר בשנה שעברה שההנחה שלי, ככה הוא אמר, שבתוך 10 שנים יהיה מאוד לא רגיל לראות מכונית שהיא לא אוטונומית לגמרי. ומה אמרה על זה מזכירת התחבורה האמריקאית בכבודה ובעצמה? כלי הרכב האוטונומיים עומדים לשנות את הדרך שבה אנחנו נוסעים ומתקשרים בינינו. היא אמרה את זה באנגלית אגב. אבל זה לא הגיוני. טוב, בואו נראה. אולי כל הקטע האוטונומי הוא סתם קשקושים, כותרות כאלה של מחבקי עצים. ואולי לא. אינטל למשל קנתה את מובילאי הישראלית בעיקר למטרות האלה של הרכב האוטונומי. כמה הם שילמו? 15 מיליארד דולר. לא, לא, באמת, 15 מיליארד דולר. כמה זה 15 מיליארד דולר? נניח שתניחו עכשיו שטר של 100 דולר. זה הרבה כסף, אל תלכו משם. אבל נגיד שתניחו אותו על הקרקע. ועכשיו תניחו אחריו עוד אחד. ועוד אחד. ועוד אחד. ככה בשיירה רצופה של שטרות של 100 דולר. עד סין. וככה בזבזתם רק קצת יותר מ-2 מיליארד דולר. אגב, זה לא 15 מיליארד, זה 15.3, אז אפשר רק להוסיף עוד שיירה כזאת של שטרות, מאלת עד מטולה. זה ה-0.3. וזאת רק אינטל. כל מיני חברות טכנולוגיה ענקיות, כמו גוגל ו-NVIDIA ו-Apple ו-Uber, וגם חברות הרכב הכי גדולות כמו General Motors ו-Volkswagen ו-Toyota ו-Ford, כל אחד מאלה משקיע מיליארדים במכונית הרובוטית האוטונומית. החבר'ה האלה מרוויחים המון כסף, ומוציאים או משקיעים חלק מאוד משמעותי ממנו באוטונומיה. אגב, הרבה מזה מושקע גם כאן בישראל. זה לא רק הכסף הגדול של החברות האלה שנשפך כמו מים על רכב אוטונומי, שיתופי, גם חשמלי ומקושר, גם מתחילים כבר לראות את הפירות של כל ההשקעה הזאת. בכל מיני מקומות, בעיקר בארצות הברית ובגרמניה, יש כבר פיילוטים, ניסויים של רכב אוטונומי לגמרי שנוסע על הכביש. יש מקומות שאפילו כבר מסיעים ככה נוסעים, ולא רק עובדים מבועלים של מחלקת הפיתוח. אפילו מעבר לפיילוטים, בהרבה מכוניות, כולל כאלה שאפשר לקנות בישראל ולא בהרבה כסף יחסית, יש טכנולוגיה חצי אוטונומית. מכוניות, גם קרוס-אוברים האמת, שבולמות בעצמן במקרה חירום אם הנהג לא לגמרי מרוכז. אפילו הגה שאם הנהג סוטה מהנתיב, הוא מסתובב בעצמו ומחזיר את הרכב למקום. העתיד כבר כאן. עתיד... בלי תאונות, בלי פקקים ובלי כל העלויות הכבדות בהחזקת מכונית. זו בלי ספק עידן השלבים החלוציים של המהפכה הטכנולוגית. זה התחיל באנשי חזון וקרם מאז אור וגידים. המכונית בלי ספק מתגלגלת בסיבובים בוטחים לעידן האוטונומי והשיתופי. רגע, לא אמרנו שאנחנו דווקא עוברים לנהוג? בעצמנו? בג'יפים? זה לא סתם שאנחנו עוברים לג'יפים. יצרני הרכב מגיבים בשמחה לכל האהבה הזאת לרכבי שטח וכאילו שטח. כל מיני אייקונים בשטח חוזרים לחיים שלנו. שברולט בלייזר ופורד ברונקו קמים לתחייה. לנד רובר או ריינג' רובר מעולם לא היה מגוון כל כך גדול של רכבי שטח. ומבצבצים דורות חדשים של סוזוקי ג'ימני, ג'יפ רנגלר, מרצדס ג'י וגן. לא רק זה, פתאום מלא יצרנים שבחיים לא היינו חושבים שמעניין אותם רכב שטח, מתחילים לייצר קרוס אוברים. אלפה רומאו, רולס רויס, למבורגיני. אבל אוטונומיה. אולי שווה לבדוק רגע מה חושבים על זה אלה שקובעים באמת את סדר היום שלנו. לא, אני לא מתכוון לפייסבוק, העירייה או הממשלה. כרגע, ברוב העולם, אי אפשר לנסוע ברכב אוטונומי. הסיבה הכי מיידית, כי לפי החוק שתי הידיים חייבות להיות כל הזמן על ההגה. דגיוני, לא? כל מיני פרויקטים ניסיוניים מצליחים להשיג אישורים. שוב, בעיקר בגרמניה ובארצות הברית, אבל ברוב העולם, כמו בישראל, זה עדיין לא נפתר. מעבר לשינוי הקל הזה בחקיקה, לכל פקיד ירעדו הידיים לפני שיחתום על אישור לנסיעה של מיליוני קופסאות, עם מנועים חזקים שמסתובבות בין הולכי רגל ורוכבי אופניים, בלי אף אחד ליד ההגה. שזה די מה שקורה ממילא בעידן וואטסאפ. עכשיו, לעומת העיריות ברוב העולם שנקראות בין הרצון להתקיים מדוחות ותשלומי חנייה, ובין הרצון שהאזרחים, הבוחרים, יוכלו לנסוע יותר מהר ממקום למקום, משרדי האוצר לאו דווקא מאושרים מהאפשרות שנסיעות יותר יעילות יפחיתו מאוד את השימוש בדלק, שמכניס מלא מלא מיסים. גם זה שאנשים יחזיקו פחות מכוניות, שזה אחלה לבטיחות ולסביבה ולספייס שכל אחד יקבל, עלול לגרום לממשלות להפסיד המון מיסים שהם מקבלים עכשיו מכל העלויות של ההחזקה, ההוץ רכב. אז למה בכל זאת ממשלות עושות מאמצים להסדיר את העניין האוטונומי ולא להכביד עליו יותר מדי? קודם כל, כי זה פשוט קורה. בסוף אי אפשר לעצור את המהפכות הטכנולוגיות. מה שלא יוסדר מלמעלה, ידחף מלמטה ביחד עם הכיסאות שלהם, והם יודעים את זה. דבר שני, הטכנולוגיה הזאת הולכת להציל מאות אלפי אנשים בעולם ממוות כל שנה. הרבה עשרות, אולי אפילו מאות אנשים בשנה בישראל. אולי זה המקום להזכיר את האיש שאמר, אני רוצה למות בשקט ושלווה, מתוך שינה, בדיוק כמו סבא שלי, ולא בצרחות כמו האלה שהיו במכונית שלו. אז עושה רושם שמצד אחד, גם בלי התלהבות גדולה מדי, הממשלות והעיריות יאפשרו למהפכה האוטונומית לקרות, ואולי אפילו יעודדו אותה. מצד שני, המכוניות הפרטיות מכניסות להן כל כך הרבה כסף. מישהו חושב שהם באמת ידרשו מאנשים להפסיק עם המנהג הזה של לנהוג? טוב, חייבים לפצח רגע את הסתירה הזאת. אנחנו נקנה ג'יפים, או שלא נקנה כלום, נפעיל אפליקציה ונזמין רובוט שיסיע אותנו. בואו נראה, אולי יש יצרנים שמאמינים ברכב אוטונומי, ויש כאלה שמאמינים בכלי רכב אינדיבידואליסטיים. אולי פשוט יש כאלה שרואים את העתיד ככה, ויש כאלה שמאמינים בדברים אחרים. כבר אמרנו שג'נרל מוטורס למשל משקיע מלא כסף בפיתוח של טכנולוגיה חדשה. הם מתכננים למכור את המכונית הראשונה שלא יהיה בהגה בכלל, וזה ממש קרוב. חוץ מזה, כבר עכשיו אפשר לקנות ולנהוג בארצות הברית בקדילק, חברה של ג'נרל מוטורס, שיש בה מערכת בשם סופר קרוז. עם המערכת הזאת אפשר לנהוג בכבישים מסוימים אפילו מאות קילומטרים ברציפות, בלי לגעת בכלל בהגה או בדוושות. הדבר היחיד שצריך לעשות בתור נהג, להסתכל קדימה. מצלמה עוקבת אחרי העיניים שלנו, אם היא מגלה שאנחנו מציצים הצידה, הופ, התראה. הסטנו ממש את המבט לאיזשהו זמן, המערכת מתנתקת. אבל צעד גדול קדימה, מה זה צעד? קפיצה לרכב אוטונומי. חוץ ממרכז הפיתוח הגדול שיש לג'נרל מוטורס בישראל, הם קנו את חברת הטכנולוגיה Cruise Automation, וגם הקימו ושפכו כספים על חטיבת Maven לרכב שיתופי, הכל בדרך לרכב החכם. אז GM בחר בדרך של האפליקציה עם הרובוט, נכון? אז מה אתם אומרים על זה? GM כנראה בדרך להציג מכונית על סופר ספורטיבית ומעוצבת עם מנוע מרכזי. לא ברור אם דרך קדילק או שברולט או שניהם. הוא השיק לאחרונה דורות חדשים ומושקעים של שני קרוסאוברים גדולים, שברולט טרוורס ו-GMC טרן. וכמו שאמרנו, הוא מחזיר לכם את האייקון שברולט בלייזר, בטח לא בקטע אוטונומי. וטויוטה, מה איתם? אמרנו כבר שבארץ הם עושים קולות שבקרוב ימכרו יותר רכבי פנאי ושטח ממכוניות כביש. הם גם עוברים שינוי קיצוני בלהכניס פן למכוניות שלהם, אחרי ששנים התייחסו אליהם, ולא בלי צדק, כפריג'ידרים של המכוניות. הם מייצרים את GT86, אחת המכוניות הכי כיפיות לנהיגה, לפחות בין אלה שהן לא רק לעשירים. ובקרוב תהיה להם מכונית ספורט שהם מפתחים עם, שימו לב, BMW, טויוטה סופרה. חובבי מכוניות שרוצים לנהוג בעצמם ולא לשתף את הנסיעה שלהם עם אחרים, ממש מחכים לה. אז טויוטה בחר בכיוון של פן וקרוסאוברים, נכון? אז זהו, שהם הקימו חטיבה מיוחדת בשם Toyota Research Institute, או TRI, ודרכה הם משקיעים המון כסף בחיישנים ובינה מלאכותית ותקשורת והגנת סייבר ובקצור, כל מה שצריך כדי שהם הביאו לעולם מכונית שיתופית שנוסעת בעצמה. אפילו, עבדכם הנאמן, נסעתי בעצמי במכונית של לקסוס, שהוא מותג של טויוטה, בלי שאף אחד לא החזיק שום הגה ולא לחץ על שום דוושות. מכונית אוטונומית לגמרי. זה לא רק ג'נרל מוטורס וטויוטה, יונדאי וקיה, פורשה ופולקסווגן, רנו וניסן, כמעט כל יצרן רכב גדול בעולם משקיע המון כסף גם וגם. גם בפיתוח של אוטונומיה ושיתופיות, וגם בכלי הרכב הכי אינדיבידואליסטיים, הכי מגניבים והכי חווייתיים שרק אפשר. אצל לנד רובר זה יותר פשוט. הם פשוט הציגו רכב שטח ללא נהג. אז מה קורה כאן? העולם ויצרני הרכב והטכנולוגיה הולכים לרכב אוטונומי ושיתופי, או שדווקא נראה יותר ויותר כלי רכב מלהיבים, חווייתיים, אינדיבידואליסטיים? נענה על השאלה מיד לאחר הפסקת החסות.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. פרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק, ממש מעבר לפינה. ארז דגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, כמו למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions.
ברוכים השבים. לפני ההפסקה שאלנו האם העולם ויצרני הרכב והטכנולוגיה הולכים לרכב אוטונומי ושיתופי, או שדווקא נראה יותר ויותר כלי רכב מלהיבים, חווייתיים, אינדיבידואליסטיים. כדי להבין את התשובה, כדאי להקשיב לשני אנשים. אחד מייצג את הטכנולוגיות החדשות, והשני את המכוניות הכי חווייתיות. הראשון הוא גיל פרט. נשמע ממש ישראלי, נכון? האמת היא שהוא דווקא אמריקאי, והיה אחד הבכירים של סוכנות דרפה האמריקאית הממשלתית האגדית, זאת שהן מפתחת כל מיני טכנולוגיות, צבאיות ואחרות, שלפעמים השתיקה יפה להם, ולפעמים צעקת ההפתעה יותר מתאימה. גיל פרט מנהל את חטיבת הטכנולוגיות החדשות של טויוטה שהזכרתי קודם, והוא לגמרי בעניין של מכוניות אוטונומיות. האמת שזה מתחיל בגיל מאוד צעיר, ולא בנסיבות נעימות. כשהוא היה ילד קטן, הוא היה בחוץ ביחד עם חבר שלו. הגיעה מכונית ופגעה בחבר שנהרג. הטראומה נשארה, אבל ברגע שהייתה לו הזדמנות להיות בין האנשים שיביאו את המכונית האוטונומית לעולם, הוא תפס אותה בשתי ידיים. ולנהל את החטיבה שמפתחת טכנולוגיות חדשות לאחד מיצרני הרכב הכי גדולים בעולם, זאת בהחלט פוזיציה. וככה, גיל פרט הוא אחד האנשים שיש להם את היד הכי מדויקת על הדופק של הטכנולוגיות החדשות במכוניות. הדרפאי בדימוס הזה גילה בסמינריון של טויוטה את הסיבה לזה שיצרני המכוניות משקיעים מיליארדים במכוניות האוטונומיות. ומה הסיבה? בגלל אובר, הוא אמר. בגלל אובר והמתחרים שלו. את אובר מכירים בכל מיני ערים בעולם, אבל לטובת מאזיננו בישראל שלא יכולים לנסוע בשירות הזה, אני אסביר במה מדובר. אובר הוא מין win-win situation כזה. מצד אחד יש בעלי מכוניות משועממים, או שסתם אין להם משהו יותר טוב לעשות באותו זמן, והם זמינים באפליקציה עם המכונית הפרטית שלהם. בצד השני, אנשים שרוצים להגיע מ-A ל-B, או ל-C, אם את B הם כבר מיצו, אלה מבקשים נסיעה, הם מציעים להסיע ברכב שלהם, והופ, יש נסיעה. והיא יותר זולה ממונית כמובן. ואובר, הפלטפורמה של השירות הזה, גדולה. כמה גדולה? היא חברה פרטית, אבל כנראה שהשווי שלה יותר גדול כמעט מכל יצרן רכב בעולם. עשרות מיליוני משתמשים נוסעים מאות מיליוני נסיעות כל שנה בשירות הזה. ועוד לא דיברנו על מתחרים כמו ליפט האמריקאית או דידי צ'אושינג הסינית, אנחנו מדברים כבר על כמה מיליארדים של נסיעות שאנשים נסעו בשירותי שיתוף הנסיעות של החברות האלה ואלה שדומות להם, וזה רק הולך ומתרחב. אז למה גיל פרט מתכוון כשהוא אומר בגלל אובר והמתחרים? לעובדה הצנועה והנחמדה הבאה. בגלל שלא יהיה צורך לשלם לנהג, המחיר של נסיעת אובר עם רובוט שלא מפסיק לדבר פוליטיקה של בינה מלאכותית ולקלל בשפת מכונה, יכול לצנוח לחצי. ועוד לא דיברנו על זה שאם הרכב האוטונומי גם יהיה חשמלי, מחיר הנסיעה בכלל יצנח לרמות שלא ישאירו אף אחד בבית וכל הזמן ישתמשו בעוד ועוד מכוניות סתם בשביל הכיף. זה כסף גדול, אף יצרן לא רוצה להחמיץ את החגיגה. אבל למה שכל כך הרבה אנשים ירצו לנסוע בנסיעות השיתופיות האלה? הם לא רוצים ג'יפים משל עצמם? יצרני רכב שמשקיעים באוטונומיה לא מפתחים את הטכנולוגיה שתסגור להם את הבסטה? אם לשפוט לפי האיש מטויוטה, האנשים שאוהבים לנהוג הם לא העניין. אנחנו רגילים שהנהגים בוחרים לנסוע לכאן או לשם. עם מכונית אוטונומית לא צריך להחזיק רישיון נהיגה כדי לעשות את זה. רכב אוטונומי יאפשר גם לילדים וקשישים, לעיוורים או משותקים, כל מה שצריך זה להפעיל אפליקציה. ואם הנוסע לא יכול אפילו להפעיל אפליקציה, פשוט מישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילו. כמה לקוחות חדשים נולדו הרגע ליצרני המכוניות? עושה רושם שהאיש מטויוטה שפך לא מעט אור על הסיבה שהחבר'ה האלה משקיעים כל כך הרבה בטכנולוגיות חדשות. אבל בכל זאת, מה יהיה עם הקרוסאוברים? למה טויוטה משקיע עכשיו כל כך הרבה גם במכוניות ספורט, בעיצוב, ברכבי שטח? למה GM מחזיר אייקונים לשטח ומשקיע בטנדרים ענקיים ובקרוסאוברים מלאים בניקל שאי אפשר להתעלם מהם? בשביל זה שווה לשמוע את אחד האנשים שמהבוקר ועד הערב עובד רק באיך לגרום לדופק של אנשים לעלות. אני מדבר על בחור בריטי בשם אנדי פלמר. דוקטור אנדי פלמר, כי הוא לא סתם מהנדס, אלא קיבל דוקטורט בניהול הנדסה. הוא תכנן בחיים שלו כל מיני חלקים הנדסיים ברכב, וגם מכוניות וכלי רכב מסחריים, אבל הכי נחמד לי לחשוב עליו בתור התפקיד הכי מעודכן בקריירה שלו, שזה המנכ״ל של אסטון מרטין. את אסטון מרטין, המכוניות האלה שתמיד הכריעו את הרעים עם 007 על ההגה או על הגג, דווקא אפשר לקנות בישראל. אם יש לכם בערך מיליון שקלים ומעלה, לפני שתשמעו כמה עולה מקיף לשנה או החלפת שמנים. כשפתחו בהרצליה את הסוכנות של אסטון מרטין ב-2015, אנדי פלמר כיבד את העם היושב בציון בנוכחותו. אסטון מרטין, אפשר להעריך בוודאות די גדולה, לא מתכוננת להושיב מאחורי ההגה אף רובוט. אולי באיזה סרט של ג'יימס בונד, אבל אם ככה, איך החברה הזאת מתכוננת לעתיד? בכלל, איך אחד כזה רואה את העתיד?
קורה שינוי גדול בתעשייה. אין ספק שמכוניות מקושרות, שיתוף נסיעות, רכב אוטונומי ומכוניות חשמליות ייקחו פיקוד על עיקר התעשייה שתהפוך את המכוניות לאמצעי שינוע וקופסאות מתניידות, פודים. ככל שהנהיגה האוטונומית תלך ותתפוס, נראה פישוט, סימפליפיקציה של המכונית.
מה זה אומר? זה אומר שכל מיני חברות שיתעסקו בהפעלת אפליקציות או בהסעה של הרבה אנשים באמצעות הפודים האלה, לא יצטרכו את כל הבידול בין מותגי הרכב, אלא יהיו להם דרישות תקניות די אחידות לגבי הממדים של המכונית, מבנה הדלת, מערכת ההנאה, המקום שבו אפשר להציב את שלט הפרסומת או את המערכת המקושרת שתאפשר לעשות כסף מהנסיעות.
יש יותר מדי חברות רכב. למותג שלא יהיה לו ערך מיוחד, לא יהיה יותר מקום. כשאנחנו טסים, אנחנו לא בוחרים לטוס בבואינג או באיירבס, אנחנו בוחרים בבריטיש איירווייז או בקאת'יי פסיפיק.
אז מי יצליח לחמוק מהגורל האכזר של הסימפליפיקציה והאוטונומיה? לדעתו, אלה שיצליחו לתת ערך מוסף.
בגבהים, שם נמצאים מותגי היוקרה שמסוגלים להתאים את עצמם לסביבה, אלו שנותנים יותר הנאה או קצת חוויה של בריחה מהמציאות. שם נראה יותר הצלחה.
פלמר מדבר על מותגי יוקרה, כי בשביל תגי המחיר של המכוניות שלו צריך 7 ספרות, אבל ברור שהוא מדבר על כל מי שיצליח לספק הנאה או בריחה מהמציאות. אין כאן אפילו עניין של רכב גבוה או רכב נמוך, כרגע רוב המכוניות שלהם נמוכות, אבל הם עובדים כמובן גם על קרוסאובר. כן, גם אסטון מרטין. אז שנבין, המנכ״ל חושב שאלו שירצו את ההנאה או הבריחה כן ימשיכו לנהוג או לא ימשיכו לנהוג.
בעלי הממון ירצו מכוניות מיוחדות. עדיין יהיה להם פוד בחנייה, אבל כשירצו לצאת לנהיגה, או כשירצו שיראו אותם, הם ירצו משהו שירגש אותם.
רגע, אז כל הסתירה הזאת בין האהבה שלנו לקרוסאוברים לבין המעבר לנהיגה אוטונומית, זאת לא סתירה בכלל? אגב, אובר באמת גורם לאנשים להשאיר את המכונית בבית ומשחרר את הסתימות האיומות האלה ממרכזי המטרופולינים האמריקאים? מחקרים שעשו בכמה ערים גדולות באמריקה גילו שלא רק שהוא לא עוזר, אלא אפילו מכביד ומגביר את הפקקים. רגע, מה? איך זה יכול להיות? אולי מחקר שערכו בתחילת השנה בבוסטון יגלה קצת למה. אנשי התכנון המטרופוליני של העיר ערכו סקר בין קרוב ל-1,000 משתמשי אובר. הם חיכו לאנשים האלה שיצאו מהמכונית ואז שאלו אותם את השאלה הבאה. אם לא הייתם נוסעים עכשיו בשיתוף, מה היה אמצעי התחבורה שלכם? קצת פחות מ-18%, בערך שישית ממשתמשי הנסיעות השיתופיות בבוסטון, אמרו שהיו נוסעים במכונית הפרטית והשאירו אותה בבית. כל היתר? הם העדיפו לוותר על הליכה ברגל, רכיבה באופניים או נסיעה בתחבורה ציבורית, לשלם פחות ולקבל מכונית פרטית שתפנק אותם. אוטוסטופ, הפינה על המקומות ששווה לנהוג אליהן. על ג'רמי קלארקסון, ההוא מטופ גיר וגרנד טור, זה שתמיד עושה שטויות עם מכוניות, מעצבן את כולם ומביא מאות מיליוני צופים לטלוויזיה, בטח שמעתם. אז השאלה היא, על איזה כביש בעולם הוא אמר את המשפט הבא. This is just astonishing, this road. I want to marry it and have its babies. לא, הוא לא אמר את זה על מעבר סטלוויו המאמן באיטליה, ולא על כביש טרול סטיגן המדהים בצפון נורווגיה. הוא אמר את זה על כביש חמת גדר מבוא חמה, ממש כאן בישראל. ההמלצה שלנו היא לקחת את מכונית הספורט שלכם, או קרוסאובר, או קורקינט, לכתוב בווייז קיבוץ מעגן, אבל אל תיכנסו לקיבוץ, סעו משם מזרחה, כלומר, תיפרדו מהכינרת, סעו קצת ליד השטחים החקלאים, ותוך שתי דקות אתם שם. זאת בעיקר עלייה או ירידה של 10 קילומטרים פחות או יותר בסך הכל, אבל יש בה כמה עשרות פניות ועיקולים שמחברים בין אזור חמת גדר למרומי רמת הגולן, בתוך ממש כמה דקות. זה כביש צר והתהום קורית לנו כל הזמן, אבל עם כל עיקול גם מתגלה נוף חדש. פה החצבני הזורם, שם יישובי דרום הכינרת והכינרת עצמה, ובין לבין הסלעים הגעשיים שהולכים ומתגלים ככל שמתקרבים למרומי רמת הגולן, אם באים מלמטה. ההגדרה של כביש חווייתי במילון זה זה. אז באמת שווה לעלות מחמת גדר לגולן או לרדת מהגולן למקום הכי מהביל בארץ? תלוי. אם אתם אוהבים יותר ללחוץ על דוושת היעצה, תעלו. אם אתם לגמרי בקטע של ברקסים כל הדרך, אז גם תהנו מהנוף שהולך ונפתח לכיוון משולש הגבולות עם ירדן וסוריה. בקיצור, אם אתם גרים בישראל, אתם חייבים להגיע לכביש הזה מתישהו. ואם תביאו לכאן תייר חובב נהיגה או נוף, הוא יאהב את ישראל קצת יותר. בטח גם ג'רמי קלארקסון מצביע בעדנו באום. הוא לא, אבל זה כבר סיפור אחר. עד כאן עושים רכב להפעם. אשמח אם תשלחו הערות, הצעות וכל פידבק אחר למייל שלי. sf@fdmauto.com אתם מוזמנים לאתר הבית שלנו runlevy.com/רכב R-E-C-H-E-V. שם תמצאו את כל הפרקים שלנו ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. אפשר להזין לעושים רכב באפליקציה עושים היסטוריה באנדרואיד. הפרקים זמינים גם באייפון באפליקציית הפודקאסטים המובנית. חפשו עושים רכב. תודה רבה לרן לוי ולדני תימור על ההזדמנות להרים את עושים רכב, ותודה לכל צוות עושים היסטוריה, ותודה לכם, מאזינים יקרים, שנשארתם איתי ממש עד הסוף. נשתמע בפרק הבא. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.